שלום וברוכים הבאים לשיחת ביטחון, שמי אורי שחר, ראש מחלקת המחקר של תנועת הביטחוניסטים. ואנחנו עונים היום על שאלות מהקהל, יש פה נושאים מדהימים שהגיעו לנו בקבוצת הטלגרם שלנו, הטלגרם הביטחוניסטי, מעודד אתכם להצטרף אליו, ואנחנו רוצים כבר להתחיל, שאלו אותנו פה על מצרים, ירדן, תוכנית הגרעין של איראן, על עתיד עזה, יהודה ושומרון, כל הדברים האלה הם חמים חמים בסדר היום הציבורי, ואנחנו לא רוצים לפספס שום דבר, ולכן בוא ניגש ישר לעניין. אני מעודד אתכם לחפש אותנו בגוגל, להצטרף לתנועה, תקליקו פה על עוקב, תהיו הראשונים לקבל כל פרק. ובואו נתחיל. ככה, אחד היוזרים האנונימיים, בואו נקרא לו טל לצורך הדיון, אם השלום ממצרים יקרוס, והאם הם יתקפו אותנו, האם אנחנו מוכנים לזה, ונדע לנצח, או שהם יותר מדי גדולים. תראה, טל, השלום עם מצרים זה אחד הנכסים הביטחוניים המרכזיים שיש למדינת ישראל. אי אפשר להתעלם מזה שמבחינת מצרים, ישראל היא האויבת האסטרטגית מספר אחת, בין אם זה מוצדק או לא מוצדק. ויש יותר מאינדיקציה אחת לכך שכשאנחנו מדממים בעזה, זה טוב למצרים. יש סיבה למה הנשיא סיסי כל כך לעומתי למדינת ישראל, משחרר הצהרות שזה עילה למלחמה, אם נעשה כך או אחרת, תרגילים צבאיים בסיני, מכניס יותר דיוויזיות טנקים לסיני מאשר מותר לו, עם סיורי טנקים לאורך הגבול, אנחנו רואים עשרות גשרים, ותחפשו הביטחוניסטים מצרים בגוגל, יש לנו מחקר ענק על מצרים שהוצאנו, עשרות גשרים ועשרות מנהרות, מעל ומתחת לתעלת סואץ, כולל גשרים צפים שאפשר לחבר אותם ברגע, ולהעביר שם דיוויזיות שלמות של טנקים, לכיוון חצי אי סיני. אז אנחנו לא משערים לעצמנו שזה מכוון רק נגד דאש בסיני, אין צורך בכל כך הרבה סדק בשביל להתמודד עם ארגון טרור, ולמרות שחלק מהדברים האלה הם הפרה של הסכם השלום, יש לנו סיבה טובה להאמין שישראל מתואמת מאוד עם מצרים על הדברים האלה. אז קודם כל, בואו לא נחשוש יותר על העמידה. אבל אנחנו כן רואים החרפה בתעמולה המצרית נגד מדינת ישראל, הם מזהים שעזה היא נושא שחם, 110 מיליון מצרים, יש שם אנטישמיות ועוינות לישראל שהיא לא מבוטלת, ולכן המשטר שם צריך לאזן בין הרצון שלו לשקט בחזית של ישראל, לבין מה שקורה בעזה והחזית הפנימית שלו. נזכיר שסיסי עלה לשלטון ב-2014, הוא טען כאילו הגעתי ומצאתי מדינה ולקחתי אותה, כי היא לא הובלה על ידי אף אחד, הוא צריך להתמודד עם אתגרים מבית, שליש מהצעירים שם מתחת לקו העוני, יש שם, הלירה המצרית איבדה 50% מהערך שלה, תוך זמן קצר, אנחנו רואים על אינפלציה של עשרות אחוזים, חוב לאומי של יותר מ-160 מיליארד דולר, והמדינה הזאת לא במצב טוב, ועם כל הדבר הזה, יחס חוב תוצר שהוא מהנמוכים בעולם, ועם זאת, והמגבוהים בעולם, סליחה, ועם זאת, מצרים מתמודדת עם מלחמה בין ישראל לעזה, בחזית, בוא נגיד הצפונית שלה, הדרומית שלנו, ועם כל הסיפור של המלחמה. סיסי כבר הקים מובלעת בתוך שטח סיני, הוא אומר, אני לא נותן לעזתי אחד לעבור, כי אני לא רוצה להרער את היציבות בסיני. בפועל מה שקורה זה שהוא מחשיב את סיני בתור הצלחה גדולה. בפועל מה שקורה זה שיש כמויות לא מבוטלות של עזתים שעוזבים את עזה, דרך מעבר רפיח, דרך הגבול. אנחנו זוכרים את כל הסיוע ההומניטרי שהגיע אליהם דרך מעבר רפיח, והשאלה הגדולה היא בסוף, עם כל ההתבטאויות האלה, מה מצרים מתכוונת לעשות. אני לא חושב שאנחנו בדרך למלחמה עם מצרים, אבל התבטאויות שיצאו מצהל בזמן האחרון, שאנחנו לא, אפילו לא נערכים או אפילו לא חוששים מדבר כזה, הן התבטאויות שהייתי נזהר מהם. כלומר, אחרי השבעה באוקטובר, תמיד תחששו, תמיד תערכו. אני אומר את זה גם לכולנו, כן? בסוף, אנחנו, במחקר הגדול על מצרים שהוצאנו, אמרנו דבר אחד, קודם כל צריך להיערך לאפשרות הזאת. יש לנו צבא יבשה בגודל מסוים, למצרים יש צבא יבשה שהולך וגדל, צריך להיערך לאפשרות הזאת. אני מדבר בתור אחד שאבא שלי לחם במלחמת יום כיפורים, בחזית סיני, הם יגפו את הדיוויזיה השלישית המצרית, את הארמיה השלישית, וניצחנו את המלחמה גם בזכות אריאל שרון, בזכות הלוחמים, ובזכות זה שבכל זאת היה לנו רצועה של חצי האי סיני, גודל ענקי, שמחוצץ בין רוב מדינת ישראל של אז, כמעט כל התושבים שלה בעצם, לבין מצרים עצמה, והאלה היה לנו הרבה זמן להיערך, זה שונה מאוד מהשבעה באוקטובר. אבל למצרים יש צבא גדול, היא הולכת ומתעצמת, ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שסיסי שופך כסף על הצבא שלו במיליארדים. האוקטגון, שזה מבנה המשרד הביטחון, המשרד ההגנה המצרי החדש, ב-New Administrative Capital, העיר הבירה האדמיניסטרטיבית החדשה של מצרים, ממזרח לקהיר, שופך שם מאות מיליוני דולרים. יש לו פרויקטים שאפתניים כמו הדלתא החדשה של 10 מיליארד דולר, הוא שופך כספים שם, ועדיין לא רואים מספיק תוצאות, עדיין חלק לא מבוטל מהמצרים, חיים מתחת לקו העוני, חיים בחרפת רעב, אוכלים פיתה ליום, וסיסי מבין את זה, הוא מקיים מפגשים תקופתיים עם הצעירים, הוא אומר להם אני בצד שלכם, אבל איפה זה פוגש אותנו? אנחנו מבחינתו הנבל בסיפור הזה. זאת אומרת, כשאנחנו מדממים בעזה זה טוב לו, אמרנו מצרים רואה את ישראל בתור איום, אבל מצד שני הוא גם מבין שהוא צריך להרגיע את המצב, הוא הביא לאחרונה בליגה הערבית את התוכנית המצרית, 53 מיליארד דולר, שיקום עזה, רשות פלסטינית, אני לא יודע איפה מצרים חיה, ישראל לא הולכת ללכת על הדבר הזה, ואפילו הממשל האמריקאי החדש, אנחנו כבר לא בממשל ביידן, ממשל טראמפ לא קיבל את ההצעה הזאת, הוא דבק בהצעה שלו לאפשר לפלסטינים לצאת מעזה, לחיות חיים טובים יותר במקום אחר, ונגיד משהו כזה, מי שמע מעולם על מדינה שגובלת באזור מלחמה ולא מאפשרת לפליטים לצאת? האם היא שמע כדבר הזה, 6-7 מיליון סורים שעזבו את סוריה במלחמת האזרחים שם, תארו לכם שטורקיה, ירדן ולבנון היו חוסמות סורים שנמלטים על נפשם מאזור מלחמה. מעולם לא היה דבר כזה, לא נשמע כדבר הזה. אוקראינה, תראו לכם שפולין, מולדובה, הונגריה, מדינות אחרות, היו חוסמות פליטים אוקראינים מלהימלט מהמדינה. כלומר, מצרים חוסמת את העזתים מלצאת, אמנם אלפים יוצאים, אבל ממש לא מספיק, נתקלים בשוחד שצריך לשלם בגבול, בקצינים מצרים שלא מאפשרים להם, סיסי מצהיר שאף עזתי אחד לא יגיע לסיני, זה כבר מבחינת הקהילה הבינלאומית, זה צריך להפנות את החצים למצרים, עוד מאוקטובר 23, עוד מתחילת המלחמה, מה עשה מזכ"ל האום? הגיע לאל-עריש, הגיע למצרים, מיד אחרי 7 באוקטובר, הוא לא הגיע לישראל, והוא אמר שישראל צריכה להפסיק להרעיב את העזתים, ולפגוע בעזתים, עוד באוקטובר 23, עוד רק נרצחו פה 1,300 איש. הם לא רואים את מצרים כאחראית למצב, אבל יש לנשיא טראמפ אפשרות ללחוץ על מצרים, 1.3 מיליארד דולר סיוע צבאי, היא מקבלת הכי הרבה סיוע צבאי מהאמריקאים אחרי ישראל, אנחנו כן רואים השקעות סיניות הולכות וגדלות במצרים, מצרים מצטרפת לבריקס, הברית הכלכלית שסין ורוסיה הקימו, הדברים האלה חמורים. ולכן אנחנו צריכים לקרב את מצרים למערב, לעודד אותה דרך מנופים כלכליים, לאפשר לעזתים לצאת דרך השטח שלהם למקומות אחרים בעולם, להרגיע את הרטוריקה כלפי ישראל, לעבוד בשיתוף פעולה איתנו, ולעמוד בהסכם השלום שחצי האי סיני יישאר כמה שיותר מפורז וכמה שיותר מתואם עם ישראל. אנחנו כן רואים הברחות נשק כבר מהגבול המצרי, התפרסמו בתקשורת כל מיני ידיעות על רחפנים שמבריחים כלי נשק ארוכים ממצרים אל ארגוני פשיעה וארגוני טרור בנגב. הדברים האלה לא יכולים להימשך ככה. אנחנו ראינו איך חמאס התחמש. היה שם אמלח של צבא ברצועת עזה. זה לא נחת מהירח. זה עבר דרך ציר פילדלפי, דרך המנהרות. זה עבר דרך מעבר הפיח. המצרים ידעו היטב. הם העלימו עין ולפעמים גם הרוויחו בקשיש מהצד. זה לא יכול להימשך ככה. מצרים לא יכולה לתת לעזה להתחמש ולהוות איום לרצוח ישראלים. וזה מה שהם צריכים להבין. אני משוכנע שדרג המדיני בישראל גם מבין את זה. תחפשו הביטחוניסטים מצרים, ויש לנו עוד המון תוכן על הדבר הזה. האם ירדן זה נכס או נטל ביטחוני מנתן, מרשים לעצמנו לעצם לתקוף אותנו, והאם לא צריך לתת למלך ליפול ולהקים שם מדינה פלסטינית? חבר'ה, המון שאלות על מצרים, על ירדן, אני לא חושב שלפני שנתיים הייתם שואלים אותי את השאלות האלה, זה מטורף. והתשובה הקצרה היא שירדן היא גם נכס וגם נטל. אני יודע שזה לא עוזר לך נתן, אבל אני אסביר. כן, נכס ביטחוני, כי זה הגבול הארוך ביותר שיש למדינת ישראל. מצב מלחמה עם ירדן זה לא משהו שישראל מעוניינת בו, ויש איזו שותפות מתחת לשולחן שהיא שקטה, שהיא טובה למדינת ישראל, אבל זה לא אומר שיהודי טוב צריך להגיש את הלחי השנייה. זה לא מה שזה אומר. ירדן, מאז השבעה באוקטובר, הגישה הצעות לגינוי של ישראל באום כל הזמן, הובילה הצעות כאלה, גינתה את ישראל בחריפות, המלך עבדאללה גינה את הטבח ואת הרעבה בעזה, מילים שהומצאו לחלוטין, ואשתו המלכה רניה הכחישה את רצח התינוקות בשבעה באוקטובר, הם מובילים הסתה לא פשוטה נגד מדינת ישראל, אנחנו רואים אבל שהסיפור הזה גם חשוב להם פנימית, בירדן יש רוב פלסטיני, איש לא יודע כמה, הם לא מפרסמים את הנתונים, יש כאלה שאומרים 80% מהאוכלוסייה בירדן הם פלסטינים, אנחנו זוכרים את ספטמבר השחור 1970, שהם יצאו למלחמת חורמה בארגוני הטרור הפלסטינים, הרבה מהם יגרו משם, כולל ערפאת עצמו, ללבנון, הדברים האלה, ישראל לא מעוניינת להסלים אותם לכדי מלחמה, אבל היא גם מאוד לא מרוצה ממה שירדן עושה. אנחנו ראינו איך מלך ירדן יצא בחריפות נגד התוכנית של טראמפ, אבל בניגוד, כן, לזלנסקי, שהוא בא לבית הלבן ונפגש עם טראמפ, יש לומר שהדיפלומטיה האנגלית שהוא למד עזרה לו. כלומר, אמרו לו, אתה התנגדת לתוכנית לפנות את האזטים, מה אתה נפגש עכשיו עם טראמפ ומה אתה רוצה להגיד לו עכשיו מול המצלמות? והוא אומר, אנחנו נעבוד בשקט, יש לנו הרבה מאוד מה לעבוד ביחד, אנחנו בטוחים שנמצא את, אנחנו נביא הצעה משלנו, ואני לוקח 2,000 ילדים חולים פלסטינים ואת המשפחות שלהם אליי לירדן בתור ככה בקשיש. פועל חכה. אני חייב להגיד שירדן היא מדינה מסוכנת, זאת אומרת, אסור לנו לתת למתק השפתיים הזה לעבוד עלינו, הם מובילים הסתה ואנטישמיות נגד מדינת ישראל בעולם, החלטות באום, ובואו, הממלכה בירדן לא עושה למדינת ישראל טובה. ההשמים הומלכו על ידי הבריטים בירדן ובעיראק אחרי מלחמת העולם הראשונה. אנחנו רואים שירדן מתקשה מאוד לשלוט על הרוב הבדואי הפלסטיני שנמצא במדינה שלה. אנחנו מעוניינים שירדן תהיה יציבה, אבל זה לא אומר שירדן יכולה עכשיו להבהיר את המזרח התיכון בעזרת רטוריקה עם ישראל. אנחנו כן רוצים שירדן תמשיך לשתף פעולה עם ישראל, אבל גם ירדן צריכה אותנו. הם צריכים את ההגנה שלנו מפני דאעש מכיוון עיראק, מה שעזרנו להם רבות. הם צריכים את ההגנה שלנו מפני סוריה, אם וכאשר היא תהווה עליה איום, כמו שהיה בשנים עברו, שהרמנו טנקים לרמת הגולן, כשחפז אל אסד איים בפלישה לירדן. הם צריכים אותנו במים, הם צריכים אותנו בהשקעות כלכליות. אז ישראל יכולה לעשות יותר בליזום מול ירדן כל מיני סיפורים של שיתופי פעולה כלכליים כאלה ואחרים, נכון? אבל אנחנו לא יכולים לעשות הכל, וירדן חייבת להרגיע את הרטוריקה, לעבוד איתנו גם עם זה בשקט, להבין שזה לא יקרה, שאנחנו פשוט נצא מעזה, נקים שם מדינה פלסטינית ונחכה לטבח הבא. הם לא יכולים בשם השקט הפנימי שלהם לאפשר לדבר הזה לקרות. אז נמשיך עם השלום עם ירדן, אבל אנחנו גם נתעקש על אינטרסים חיוניים, לביטחון מדינת ישראל. יש פה מלא שאלות מגניבות לחלוטין. אם דיברנו על מצרים וירדן, בוא נדבר על לבנון. יובל שואל, בהפסקת האש בצפון, נראה שישראל מסתמכת לחלוטין על צבא לבנון, וממש רוצה שהוא יתפרס באזורי הגבול, האם זה צעד חכם והאם ניתן לסמוך עליהם? התשובה היא לא, אי אפשר לסמוך על אף אחד, חוץ מעל צהל, אבל אני לא חושב שזה מה שישראל עושה. אנחנו הגענו להישג מטורף בלבנון. מטורף. אני אישית מודה שלא צפיתי אותו כמו רבים מהביטחוניסטים שאמרנו דווקא מאוד ברור, אנחנו בעד, אנחנו צופים שתהיה מלחמה עם לבנון, אבל השאלה באיזה עיתוי, ורבים מאיתנו אמרו זה הולך לקראת פיצוץ, לפני המלחמה, אני מודד אתכם להיכנס לביטחוניסטים, חיזבאללה על סף פיצוץ, נייר שהוצאנו אוגוסט 23, חודשיים לפני המלחמה, הוצאנו באפריל 23, התראה שחיזבאללה הולך למלחמה, אבל רבים מאיתנו לא ידעו לאיפה הסיפור בצפון הולך. ואם תקשיבו לפודקאסט שלי עם יורם לברן מפיקוד צפון, אתם תראו את ההישגים המדהימים של צהל בלבנון, שמחצנו את חיזבאללה, חיסלנו את נסראללה ואת כל סדרת הפיקוד הבכיר, את מפקד כוח רדואן, מגדים, מחתים של חיזבאללה, אלפי מטרות שהותקפו, וכמובן מבצע ביפרים והווקי טוקי. הדבר הזה ריסק את חיזבאללה. היו עכשיו בחירות לנשיא חדש, יש הממשלה חדשה עם ג'וזף עון הנשיא, ואנחנו מחכים שהממשלה הזאת תמלא את ההתחייבות שלה למדינה אחת, נשק אחד. מדינת לבנון עם צבא לבנון, לא חיזבאללה ולא שום דבר אחר. זה לא המקום להכניס שרים מזוהי חיזבאללה לקבינט שלך, אוקיי? אז ארצות הברית עכשיו, ממשל טראמפ, מציאות אחרת לגמרי. אני כן צופה שישראל תמשיך לאכוף את הפסקת האש, לא סומכים על אף אחד, אנחנו שמענו מפיקוד צפון איך כל תזוזה של רקטה, כל העברת אמל"ח, לא ירי של רקטות, העברת רקטות לאזור דרום לבנון נהנה בתגובה של צהל ובסיכול ובתקיפות, ראינו תקיפות בלבנון עוד מאז הפסקת האש, וראינו שישראל מול, בתיאום עם ממשל טראמפ, מתעקשת על 5 נקודות אסטרטגיות לשליטה, ובוא נראה לאן המציאות הזאת תוביל אותנו. אנחנו כן רוצים לבנון נציבה. לבנון זה לא עזה. בלבנון יש מגוון של עדות, בתור חצי לבנוני בעצמי. אולי יום אחד נאכל שם פלאפל על הטיילת בבירות. לכו תדעו. אני לא יודע אם זה יקרה בשנה הקרובה, הלוואי, אבל זו מדינה שונה בתכלית מעזה. יש שם מגוון אוכלוסייה, ואני דווקא צופה שבזכות זה, אני חושב שרוב הלבנונים מבינים שחיזבאללה עשה להם רע, וראינו את הקולות האלה שהם כבר לא חוששים. במיוחד מאז פיצוץ המחל האמוניה ב-2020 בנמל בירות ומאז המלחמה. הם מבינים שחיזבאללה, והם אומרים את זה ברשתות החברתיות, בתקשורת, חיזבאללה הביאה להם אסון, אבל זה לא מספיק. לבנון, ואמרתי לכם את זה בפודקאסט הקודם, לבנון צריכה לקחת אחריות על המדינה שלה. לא, אי אפשר שהישראלים כל פעם יבואו ועשו להם את העבודה המלוכלכת. אנחנו מצאנו במנהרות של חיזבאללה ציוד של צבא שלם, צבא שלם במנהרות, מוכן לבצע 7 באוקטובר נוסף על גבול הצפון, על שטולה ושלומי ומטולה ומרגליות. זה לא הולך לקרות, ולכן אם לבנון, כן, עדיף לנו בהרבה צבא לבנון מאשר חיזבאללה. אנחנו רוצים שצבא לבנון ישלוט על כל הטריטוריה של מדינת לבנון, אבל זה לא אומר לסמוך בצורה עיוורת, לא עליו, לא על ממשלת לבנון, לא על אף אחד. גבול חזק עם מדינת לבנון, אכיפה של הפסקת האש, ואם הם הגיעו למצב שאין חיזבאללה בלבנון וצבא לבנון שולט, אפשר להתנהל בצורה מסודרת מול מדינה. זה עדיף למדינת ישראל, לא אידיאלי, אידיאלי ששוויץ תהיה שכנה שלנו, אבל אם יש לנו רק את שוויץ של המזרח התיכון, אז לפחות שיהיה מסודר ומוסדר, ואנחנו תמיד 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 צריכים להיות בעירנות ובדריכות. שאלה על סוריה, טוב, אתם יודעים מה, יאללה, 360, בוא נסגור עם כל השכנות שלנו, ואז סוריה. נילי שואלת, מה לדעתכם צריכה ישראל לעשות עם השטח שבחזקתנו בסוריה? מבחינתי אנחנו צריכים להישאר שם לנצח. הבאפר זון, ישראל חתמה על איזושהי הבנה עם משטר חפז אל אסד בשנת 74, אין יותר משטר אסד בסוריה, ולכן אנחנו רשאים להבטיח שטחים אסטרטגיים שצופים על כל מדינת ישראל, החרמון הסורי, כל השטח הזה. אנחנו רשאים גם אחרי 7 באוקטובר להגיד עד כאן. יש ציפייה מישראל שתמיד תגיש את הלחי השנייה, כששאר המזרח התיכון עושה מה שבראש שלו. אז אנחנו עושים מהלכים לאחרונה שלדעתי חכמים מאוד. בריתות עם הדרוזים והקורדים בסוריה, בריתות אפילו עם הקורדים בעיראק, אנחנו יוצרים איזשהו סהר מישראל עד איראן, דרך סוריה ועיראק. זה מאוד מאוד חכם. עכשיו השאלה, לאן עתיד סוריה הולך? זה בערפל. אנחנו יודעים שכל מזרח סוריה בשליטת קורדים וארצות הברית, יש אזורים אלאווים, יש אזורים בשליטת טורקיה, אבל ג'ולני, ראיתם אותו כשאומרים מחבל בחליפה, הוא לקח את זה פשוטו כמשמעו, כן? ג'ולני, שגדל באל-קאידה ובדאש, התפתח לתחריר השם, חי לתחריר השם, HTS, והשתלט על דמשק, והיום הוא נשיא סוריה, מחולף בחליפה ומעונב בעניבה. ועכשיו אנחנו צריכים להתנהל מול מציאות חדשה. לא הזמנו אותה, אבל היא קיימת. ולכן יש פה, בכל אתגר, יש גם הזדמנות, ואנחנו בתור ישראלים צריכים לדעת איפה יש הזדמנות גם, לא רק איפה יש איום ואיפה יש אתגר. האזור הזה בסוריה לדעתי צריך להישאר ברשותנו לנצח, ככה גם ממשלת ישראל אומרת, ככה גם בכירים בביטחוניסטים אומרים. אנחנו, אין שום סיבה שהאזור הזה, בשם איזה עקרונות ארטילאים בינלאומיים, יאיים כקרש קפיצה על מדינת ישראל לאיזה 7 באוקטובר, החליל על רמת הגולן. זה לא הולך לקרות. אנחנו רואים שצהל אוכף את זה מאוד חזק, כל אחד שמתקרב לאזור החיץ, יש מבוצע ירי לכיוון הכללי שלו והוא נמלט משם, ושישאר ככה. אז אנחנו צריכים גם לשמור על אזור החיץ הזה, אבל גם ליצור בריתות עם מיעוטים במזרח התיכון, דרוזים וקורדים ונוצרים ויזידים, כל מי שיכול להתקרב למדינת ישראל, מבחינתנו זה מצוין. בוא נתקדם לתוכנית הגרעין של איראן. יש פה מישהו שאמר, לאיראן יש 3 פצצות אטום, אתם מודאגים? אז חברים, קודם כל להרגיע. לאיראן אין פצצת אטום אחת אפילו, איראן מפתחת תוכנית גרעין כבר שנים, אבל אנחנו מודאגים. למה? מדינת ישראל לא יכולה שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכל אמצעי קשר כדי למנוע ממנה את הדבר הזה. צריך לומר, בארצות הברית, גם ממשלים דמוקרטיים וגם רפובליקנים, תומכים במדינת ישראל בדבר הזה, תומכים בעצמם קודם כל, זה אינטרס אמריקאי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אבל אי אפשר להתעלם מזה, שאיראן היא מדינה מסוכנת, היא מדינה לא צפויה, היא מדינה שאם אתה לא מרסן אותה יכולה להשתולל, ולראיה 7 באוקטובר, כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, מנהיג איראן חמינאי מזמין את אסמאעיל הנייה אליו לטהרן, מנשק את ידיו, אומר איראן מאחוריכם ב-100%, הוא שולח את חיזבאללה לשגר בצפון, הוא שולח את החות'ים לשגר מתימן, מגבל לחלוטין את חמאס בעזה ואת גאפ, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, הוא בעצמו, לראשונה בהיסטוריה, איראן יורה טילים על מדינת ישראל למעלה מ-500 מטרות, זה היה באפריל ובאוקטובר 24, ואנחנו מבינים שאיראן מדינה מסוכנת. תארו לכם כל זה, עם נשק גרעיני. אז אם אנחנו מסתכלים על דוח המודיעין האמריקאי שפורסם, דירקטור אוף נשיונל אינטליג'נס, הם אמרו שאיראן השאירה מספיק אורניום כדי לפתח 12 פצצות אטום תוך זמן קצר. עכשיו, הם לפי המודיעין האמריקאי באיזשהו מרחק מהרגע הזה, אבל הם מאוד קרובים. ונשמע גם לפי דוחות סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וגם האמריקאים, וגם ידיעות בתקשורת שלנו, נשמע שהם הולכים ומתקרבים לזה כל יום ויום. ולכן, ישראל בשיח מול ממשל טראמפ, אנחנו מנסים להבין, האם אפשר לעצור את זה בדרך שהיא לא תקיפה? אני חושב שבסופו של דבר, למדינת ישראל לא תהיה ברירה, אנחנו נצטרך להשמיד את תוכנית הגרעין של איראן, לא נלך אחר החוק עד כדי שינוי משטרי. אני לא חושב שענייננו מי נמצא בשלטון באיראן. יהיה נחמד מאוד אם לא יעמדו תיאוקרטים פנאטים בראש השלטון בתאיראן, אבל אנחנו יודעים מניסיון שלנסות להנדס את המזרח התיכון זה רעיון לא הכי חכם, בפרט שאין לך אלטרנטיבה אמיתית למאות אלפי אנשי משמרות המהפכה, למג'לס, לממשלה, למנהיג, למי ייקח על עצמו את כל, ומי מבטיח לכם שהמערכות המסואבות האלה לא ידאגו למלא את השורות בחמנאי 2.0, מי מבטיח לנו שהוא יהיה יותר טוב? זה שונה מאוד מחמאס בעזה, זה טריטוריה קטנה, כולה יכולה להיות בשליטתנו, זה ארגון טרור רצחני, זה לא מדינה 2000 קילומטר מפה. אנחנו לא יכולים להיות ככה יהירים מספיק לחשוב שנהנדס את המזרח התיכון, אבל בלי תוכנית גרעין, בלי תוכנית טילים, בלי כסף לטרור. אם אתם מקיימים את כל השלושה האלה, מצדי תעמדו בכיכר בטהרן ותצעקו מוות לישראל עד מחר. זה לא, אסור לתת לאויבים שלנו את היכולות לפגוע בנו. כוונות תמיד יהיו להם. ואולי שאלה אחרונה מהקהל, יש פה באמת שאלות מדהימות, ואני מעודד אתכם ללכת לטלגרם הביטחוניסטי, לעקוב אחרי הביטחוניסטים בכל הרשתות החברתיות, תירשמו פה לפודקאסט, תעשו עוקב, סאבסקרייב, תהיו הראשונים לקבל כל פרק, ואתם רואים איזה אורחים מטורפים מגיעים פה לפודקאסט שיחת ביטחון, ויש פה שאלות מטורפות מהקהל, בואו נלך אולי לשאלה האחרונה, והיא על עתיד עזה. בעצם שואלים האם אנחנו הולכים לכבוש מחדש את עזה, ומה קורה עם הסיפור של ההגירה, ומיתות שלטון חמאס, וכמובן החטופים היקרים שלנו. אז ברגע צילום הפודקאסט הזה, תחילת מרץ, אנחנו במציאות שבה טראמפ מאיים מפורשות על חמאס, שהוא כדאי לו מאוד לשחרר את החטופים, כדאי לו מאוד לשחרר את החטופים, אחרת הוא יראה גיהנום עלי אדמות, ואתם יודעים, הלוואי, הרבה פעמים שיותר ישראלים היו מדברים, כמו בממשל טראמפ, מכל הנוגע על הדבר הזה, בצורה ניצית, בצורה תקיפה, ואנחנו מקווים ומאחלים לראות את כל החטופים שלנו פה בבית איתנו, במירה, מוחזקים שם במנהרות, בשלשלאות ובתנאי רעב ועינויים שאנחנו לא יכולים לדמיין, וזה מצמרר רק לחשוב על זה. אנחנו רוצים לראות את כולם איתנו, והשאלה איך משיגים את זה. היו הצעות מהממשל האמריקאי, לעסקה של חצי מהחטופים, תמורת הקלות. תיתנו להם כל סיום מניטרי שהם רוצים, העיקר שחררו אותם. אני לא יודע אם זה עובד ככה עם חמאס. ראינו יותר משנה של מסע ומתן, והנה, חמאס לא מסכים להרבה מההצעות האלה. אבל מדינת ישראל צריכה להפעיל סיר לחץ, הפסקנו סיום הומניטרי עד ששחררו את החטופים, מצוין. אנחנו צריכים בשלב הבא לקחת את השלטון האזרחי על עזה מידי חמאס. זה אומר תוכנית האיים ההומניטריים, תחפשו בגוגל חברים, הביטחוניסטים האיים ההומניטריים, תוכנית לפנות את הפלסטינים מהאזורים שהם נמצאים בהם היום, לכיוון ערי אוהלים מגודרות ומתוחמות, שבהם הם נכנסים, עובדים, עוברים בידוק ביטחוני, מקבלים תעודה ביומטרית, ומקבלים סיוע הומניטרי שם, שחמאס לא שולט עליהם. ופה אנחנו לוקחים מחמאס את הממד של השליטה האזרחית על עזה. אנחנו יודעים שכל הסיוע הומניטרי, המסעיות וכולי שנכנסות לשם, חמאס בוזז, גונב, מוכר, מתעשר, יורה על עזתים שמנסים להתקרב לשם, זה מצב מסוכן בתכלית, ואסור לנו לאפשר, אם מטרת המלחמה היא להשמיד את חמאס, אז בבקשה, לא רק מספיק צבאית, צריך גם אזרחית, ואנחנו רואים שיש שינויים במתכל עכשיו, בצהל, יש רמטכל חדש, יהיו שינויים נוספים במתכל, ואני מאוד מקווה שגם הדרג המדיני יתעשת בשילוב עם ממשל טראמפ, לקחת אחריות על הסיוע ההומניטרי בעזה. שלב הבא, תוכנית טראמפ לפינוי עזה, לאפשר להם להגר למדינות שלישיות, לאפשר את הדבר הזה, לא לתת לשוטרים מצרים לגבות אלפי דולרים של בקשיש ביציאה, תנו להם לצאת מאזור המלחמה, שחררו את החטופים, ואנחנו צריכים לדאוג להיות בעזה לנצח מבחינה ביטחונית, מבחינת כמו שצהל מבצע פשיטות וסיכול טרור בג'נין ושכם, ככה יבצע בעזה. אנחנו ראינו שיותר משנה של מלחמה, עזה נראית חריבה. המצרים הציעו 53 מיליארד דולר, זה לדעתי התקציב לשיקום שכונה אחת בעזה, אני לא יודע איפה הם חיים, עזה כולה חריבה, היא לא ראויה למגורי אדם, ואנחנו גם מציעים בחום לעזתים, אחרי ששיתפתם פעולה ככה עם טבח השבעה באוקטובר, לפחות תיקחו את ההצעה בארבע ידיים שנותנים לכם, כי בסוף אנחנו לא נהיה מוכנים יותר לגור עם צבאות טרור כמה מאות מטרים מניר עוז ומבארי. זה לא הולך להיות העתיד של מדינת ישראל, לא בדרום ולא בצפון. אז זה התפקיד שלנו היום, לצאת מהמלחמה הזאת, לא לסיים עכשיו, לסגת עכשיו, לעצום עיניים עכשיו, זה לא השיטה. השיטה היא לא לתת לאויב את כל מבוקשו, לעצום עיניים, לחזור להכחשה, למסיבות ולטיסות ולכלכלה ולהייטק, ולהתעורר בשבת בבוקר עוד פעם. האויב, יהיה לנו את כל הדברים הטובים האלה, אבל האויב לא יכול להמשיך להיות על הגדרות של מדינת ישראל. צבאות טרור שמוכנים בלחיצת כפתור להיות משוגרים. לא בעזה, לא בלבנון, לא ביהודה ושומרון, לא בכל מקום. אז אנחנו צריכים לצאת מהמלחמה הזאת, כשעזה נראית אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. צהל שולט עליה ביטחונית, הפלסטינים באיים הומניטריים, מי שרוצה עוזב, החטופים משוחררים, ואנחנו יוצרים מציאות חדשה בדרום. חברים, יש המון על מה לדבר, כמו שאתם רואים, אבל כאן אנחנו מסיימים את פרק הפודקאסט הזה, שיחת ביטחון. תלחצו על עוקב, תעקבו אחרי הביטחוניסטים ברשתות, תצטרפו לתנועה, תרשמו הביטחוניסטים בגוגל, תחפשו אותנו בגוגל ותצטרפו, כי יש עדכונים כל הזמן ואתם מקבלים אותם אליכם למייל בהודעות. כל פעם שיוצא סיור, שיש הרצאה, אנחנו, ושיוצא מחקר, אתם תהיו הראשונים לדעת. אני אורי שחר, תודה רבה, נתראה בפרק הבא.